זהו פרק מיוחד באווירת הצלחה המתורגמת לכסף. הרבה כסף, עם דני בריטמן, מנכ"ל בי מניב. אתם בפודקאסט Rock and Roll של החיים, שכן אין כאן התייחסות לסגנון מוזיקלי מסוים, אלא לסגנון של מוזיקת החיים שאתם בוחרים לחיות. בעיניים שלי, Rock and Roll זה סלעים וגלגולים, זה המכות והניצחונות שאנחנו ממש חוטפים, literally. זה העליות והנפילות שאנחנו מתוזזים ביניהם, ובסוף כשאנחנו בוחרים לנצח, זה להמשיך ולרקוד את הרוק אנד רול בחיים. הבנתם? אז בפרק הזה אנחנו הולכים לגלות איך קורה שילד ממולדובה, יתום מאב, מגיע לארץ ללא כלום, ומשם הוא גדל, להיות איש קבע, ואחר כך איש שעוסק ב... לא מעט כסף של אנשים אחרים ועוזר להם להגיע להצלחה. ולא רק בהשקעות שהוא מטפל בהן, אלא גם דרך העברת הידע במכללה שהוא הקים ועד לייעוץ עסקי ועזרה לאינסוף עסקים, ובעצם עזרה לאינסוף אנשים, בני אדם באשר הם. נכיר את דני בריטמן, מנכ"ל בי מניב, אבל הרבה יותר מזה בעצם, נכיר את המסע שלו, את הסיפור האישי מאחורי המנכ"לות ואיש העסקים. אתם יודעים איך אני קוראת לזה. הפסדה, בקטע טוב, כן? פרק שיעיף לכם את הראש ואת הנשמה. ואולי בפרק הזה גם את הכיס וחשבון הבנק, אה? אנחנו מתחילים.
הרוק'נ'רול של החיים. פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
מה שלומך? מה שלומך, דני בריטמן?
שלום, שבוע טוב פז, איזה הקדמה, איזה כיף להתארח אצלך.
כן,
באמת, באמת תודה.
תודה לך, התחברת להקדמה? או אתה רוצה לתקן משהו אולי?
לא, מאוד התחברתי, מאוד, כן. מרוגש.
כן? אחלה, אני שמחה. תראה, אתה יודע, ב-100% מהמקומות בהם התארחת, עשיתי לך קצת תחקיר, דיברת מתוך הידע האדיר שלך בתחום הפיננסים. והנה הגעת אליי, ואולי לא סתם במקרה. אז קודם כל נפרגן כאן למויסם גוטני שחיבר בינינו. ויסם גם היה אורח אצלי באחד מהפרקים, איך לייצר הצלחה, עם סיפורו האישי המדהים, ואיך הוא ייצר הצלחה מטורפת. אז אנחנו רגע נחזור אליך, וראה איזה פלא, אני מתכוונת לדבר איתך ולגלות אותך, את דני בריטמן, מאחורי הפסדה. הפסדה זה תמיד בקטע טוב אצלי, רק שמעניין אותי להכיר את האיש והאישיות שמאחורי המנכ״ל הזה, דני בריטמן, סבבה?
בכיף, בכיף, באהבה גדולה.
יופי, אז בוא נתחיל רגע בגדול, ואז נצלול לתוך האיש שאתה. אז בעצם אתה עוסק ברווחה כלכלית, זה הערך המוביל שלך?
כן, השכלה פיננסית הייתי אומר, כמחנה משותף רחב, ומשם כל מה שקשור לפיננסי ויזמות, ובסופו של דבר המטרה להגיע לרווחה כלכלית, כן.
ולמה זה הערך המוביל אצלך? אתה יודע, יש אנשים שערך המוביל זה משפחה, יש אנשים שערך המוביל אצלהם בחיים זאת אהבה. איך אתה, מאיזה מקום אתה מתחבר דווקא לערך הזה של רווחה כלכלית?
יותר בפן המקצועי. יש לי עוד ערכים שמובילים אותי בחיים כמובן, אבל כרגע אם השיח הוא שיח מקצועי ושיח של יזמות ושיח של קריירה, אז העולם הזה של ההשכלה הפיננסית הוא בוער בי מגיל 17. עליו באמת בניתי את כל היסודות שלי להגשמה וכדומה, בתכנון ארוך טווח, מאוד מאוד מוקפד, סטפ ביי סטפ, והיום אני זוכה לממש את זה באופן עצמאי לחלוטין, אחרי הרבה שנים כשכיר. היום אני עצמאי לחלוטין, ואני עובד המון, ונהנה מכל דקה שעוברת, כי מדובר בהגשמה. וכן, אני מאמין שאני והצוות שלי יכולים לתת המון ערך לאוכלוסייה רחבה במימוש השכלה פיננסית, שבסופה של דבר מובילה ליזמות והשקעות נכונות, שתוביל לרווחה כלכלית.
ואתה מספר שבגיל 17, מה היה האירוע מכוננו? מה קרה, איך קורה שילד בן, נער בן 17, פתאום תופס את האזימות הזה, את הכיוון הזה? מה קרה לך שם?
כן, את האמת, מצאתי את עצמי במצב שאם אני לי, מי לי, מה שנקרא.
וואלה.
לקחתי את גורלי לידיי. אני מגיע שאפשר לטעון הרבה טענות וכך וקושי והמון המון דברים, אבל אני לא אוהב להגיע למקומות האלה. אני אוהב לקחת את כל הקשיים שחוויתי למקומות של אתגר וצמיחה. זה מה שבאמת היה. אני מאושר ומודה על כל דבר שקרה בילדות שלי. ואפשר גם להגיע למצב שהיה קשה וכדומה, אבל אני לא עוסק בזה. והגעתי למצב שלא, אין תמיכה, אין כלום. או שאתה לוקח גורלך בידיך ומגיע להישגים שאתה רוצה להגיע וליעדים שאתה רוצה להגיע, או שאף אחד לא יעזור לך. אף אחד לא יעזור לך. ומצאתי את עצמי עובד במפעל בלילות, במפעלים בלילות.
איזה מפעל? משל?
מפעל לייצור נרות באזור תעשייה סדרות באותם זמנים. ממש פס ייצור 12 שעות לילה, ובבוקר עושה בגרות באנגלית ובגרות במתמטיקה, וסייקלים כאלה של עבודה, לימודים, עבודה, לימודים, עבודה, לימודים. והחלטתי שאני יוצא מהמעגל הזה, החלטתי שאני אהיה פורץ דרך. והבנתי כבר באותם זמנים שמה שמניע את העולם זה כסף, בעיקר. בלי קשר עוד הרבה דברים והרבה ערכים מאוד חשובים, כן? אבל כסף מניע את העולם, ולי באופן אישי, והתחלתי לחקור איך כסף עובד, איך מייצרים כסף, איך כסף יכול לעבוד בשבילנו, איך משקיעים, איך מתנהלים, והתחלתי להשקיע מגיל 17, אני בעולם של שוק ההון, של השקעות, והחלטתי שזה מקצוע שאני אעסוק בו, ומשם התחלנו.
איך, באיזה שנה זה היה? זאת אומרת, אז עוד היה לנו את גוגל והאח הגדול?
לא, זה היה באזורים של 17, 20 שנה בערך, זאת אומרת 2002, 2001.
אז איך קורה שנער בן 17 שבלילות עובד, עובד עבודת כפיים, כאילו בכל מיני מפעלים, כמו המפעל הנרות, ביום אתה משלים בגרויות, שזה שפוע עליך?
לא משלים, עושה בגרות. עברתי אותה בשלום, אבל כן, עושה בגרויות לפי הלוז.
תכל'ס, זה אפילו לא משלים, זה בדיוק בגיל שצריך לעשות את הבגרויות.
בדיוק.
איך אתה מתחיל לחקור את כל נושא ההשקעות? אתה יכול רגע שנייה לקחת אותי לאיזושהי סיטואציה שאתה זוכר, שסתם אני אתן דוגמה, למשל, שאתה יושב, תופס את הראש ואומר, פאק, אני לא הולך להמשיך ככה את החיים שלי, אני חייב להתקדם בקטע הכספי, ללמוד על השקעות, אני לא הולך לעבוד במפעלים כל חיי. It's not gonna be, כאילו.
זה בדיוק אותה תקופה, זה בדיוק אותה תקופה שהשעות הן לא שעות של בן אדם נורמלי. נכון. זה לא היו שעות שהייתי צריך להשלים המון מה שזאת העובדה, לא קיבלתי תמיכה, זה המצב, לא התלוננתי על זה אף פעם.
אתה חי עם אמא באותה תקופה?
אני חי עם אמא, אני חי עם שתי אחיות, עם אבא חורג. אבא חורג, וחי במינימום, ובסדר גמור, ולא מתלונן, אבל לא מקבל גם כלום, זאת אומרת, איזושהי תמיכה, איזושהי עזרה, ואם אני צריך להשתלב במעגל של לצאת ולבלות, אז אני צריך להביא את הכסף באותה תקופה, או לתכנן לימודים, והחלטתי שאני מביא את הכסף, לא משנה מה, אבל לא פוסח על עוד דברים שצריך לעשות בחיים, כמו תואר ובגרות וכיוצא בזה, ובגלל המחנה המשותף הזה של כסף, אז החלטתי ללמוד כסף, החלטתי ללמוד להשקיע.
איך עושים את זה אז? בלי גוגל והאח הגדול, כאילו, איך עושים את זה? אין פייסבוק.
במה שהיה אז באותה תקופה היו, לא, גוגל היה, בראשיתו מה שנקרא, ונכנסים לאתרים של הבנקים, קונים ספרים,
וואו.
כל מקור ידע שהיה, חקרתי אותו לעומק, ולא הסתכלתי, מאותו רגע לא הסתכלתי אחורה, ידעתי בוודאות שאני אעסוק בקריירה ובמקצוע הזה, ויום אחרי יום.
איך בכלל היית מודע למקצוע כזה? הרי נערים בני 17 מסתובבים בחופש הגדול, אני שומעת פה בפארקים עכשיו, שותים בירות וחושבים רק על בחורות, ואיך לעשות דאווינים וכאלה, ואתה כאילו שקוע בלשבת וממש ללמוד פיננסים, השקעות, תחום הכסף.
אז ככה, היה לי את החברי הילדות שלי, שזה נכס מאוד חשוב לי בחיים, היה לי את האנשים שלי, לא חסכתי גם בילויים, כן, ודברים שנערים עושים. אבל הייתי מאוד מאוד מאותגר, ומאוד מאוד עם בהירה פנימית, מה שנקרא. וכשאנשים ישנו 12 שעות בלילה אחרי בילוי, אז ישנתי 6. וישנתי פחות. ביליתי מספיק, לא היה חסר לי כלום, אבל מצאתי זמן. ואני כן חושב שלאורך כל הרעיון הזה, יש מוטיב שחוזר במה שאני מאמין, כן? אפשר להגיע להכל, זאת אומרת, יש מספיק זמן, זה רק החלטה פנימית במה אתה רוצה לעסוק ולנתב את הזמן שלך, וגם היום, אני אומר את זה לא מעט לעובדים שלי ולשותפים שלי, גם היום העשייה שלי היא בלתי אפשרית, כן? דקה זה בשבילי 30 שניות, ובמקביל יש לי גם משפחה והכל, אפשר, 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 אפשר.
זאת אומרת, אתה יושב בדיוק על הנקודה שאני הרבה פעמים אומרת לאנשים ולמאזינים שלנו ולצופים, חבר'ה, אין לי זמן, זה תירוץ. זרקו את התירוץ הזה, אם זה מספיק חשוב לכם, אתם יכולים לעשות את זה, אוקיי? אז כאילו אתה מצייר פה תמונה של שלמות, כאילו הכל אצלך מושלם, אבל איפה, אתה יודע, איפה עקב אכילס? אני לא מאמינה לך שהכל מושלם ושאתה מצליח, סליחה שאני אומרת, אוקיי? אבל שהכל מושלם, וגם היום שאתה מצליח לנהל חיי משפחה וילדים, אתה נשוי, כן? כמה שנים אתה נשוי?
אני נשוי מגיל 24. זאת אומרת, כבר 13 שנה.
אוקיי, 37. יפה. וואו, אתה ממש צעיר. ממש
צעיר.
באמת, בגיל 37 להגיע להישגים הללו ואת מכללת בימני, וואו, אתה מוביל כל כך הרבה אנשים להצלחה, שזה מדהים בפני עצמו. אז מה המחירים? תן לי מחיר אחד שאתה משלם על כל המושלמות הזאת והעשייה הזאת, הרי אתה במודל כזה מגיל פאקינג 17. זה מטורף.
תראי, אני למדתי את עקומת התמורה, שזה קורס מבוא במאקרו כלכלה, ומלמדים באמת שעל כל X שאתה מקבל, אתה מפסיד Y. אז ודאי שיש מחירים. ודאי שיש מחירים, הכל תלוי בחוסן המנטלי שלך, לדעת שלם את המחירים ולחיות איתם בשלום. אז כן, אם אני חושב ככה 20 שנה אחורה, טיול אחרי צבא, חצי שנה דרום אמריקה לא היה. את האמת גם לא היה לאף אחד מחברי הילדות, פשוט הלכנו לכיוונים אחרים. אז היה לי פעמיים ארצות הברית, וחודש פה וחודש שם, כי פשוט זה לא עניין אותי אל מול ההישגים שהייתי רק פה רוצה, זה, אז שילמתי אולי מחיר בנושא הזה. התחתנתי מוקדם, אז את קטע הבילויים והרווקות בחיים סיימתי מהר. מה אני אגיד לך? אני שלם עם הדרך. ודאי שיש ימין השמאל הוויתורים, ודאי. אבל אני אומר תודה על כל מה שיש ואני מרוצה.
כן. איזה, צבא, אז מן הסתם צבא עשית, והפכת להיות איש קבע בצהל כרב סרן. מה בדיוק עשית בצבא?
הייתי 10 שנים, אפילו 11 שנים בצבא. את יסודות ההדרכה שלי ואת האומנות להעביר הרצאות ולהנגיש ידע לציבור, היסודות הם מהצבא. הייתי בקורס מקים, אחרי זה הייתי מפקד בקורס מקים. אחרי זה הייתי קצין והדרכתי קורסים והמון המון הדרכה והמון המון אנשים והמון המון הובלה, אז לצבא יש חלק מאוד מאוד גדול שאני מוכיר על האישיות שהתפתחה אצלי, וכל מה שקשור לאיש של אנשים והדרכה והובלה ויזמות, היסודות הם מהצבא, וזה גם משהו שאני מדבר הרבה, זה זכות גדולה להיות בארגון כזה, שנותן לך כלים כל כך חזקים להצליח בסופו של דבר בחיים, ובמשפט בסופו של דבר אני בא ואומר שזה המון 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 כישורים אישיים כדי להגיע להצלחה, ואותם צוברים מהתחנות שאתה עובר. את התפקיד האחרון בצבא הייתי רמת תכנון בפיקוד דרום, 4 שנים בבאר שבע, הייתי אחראי על התקציבים ועל התכנון של התוכנית הפיקודית של הפיקוד, השתחררתי בגיל 27, סרן ורב סרן במילואים, כן.
וכבר נשוי ובטח עם ילד או שניים.
כן, כן, ממש בתפר שהבת הראשונה הייתה, כן.
מדהים. מה שנקרא, I'm speechless, אוקיי? בוא נתחיל בזה, עשית המון 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 דברים, ואתה עדיין עושה המון המון דברים, אנחנו מבינים שאתה איש מאוד מצליח, שמעביר את משנת ההצלחה הכלכלית שלך לאנשים אחרים. יחד עם זאת, איזשהו משבר, משהו אנושי, כאילו אנחנו, אני פוגשת פה אדם על אנושי, אוקיי? איזשהו משבר, אבל לא שתגיד לי, כן, ברור שהיו משברים בכללי. קח אותי רגע לסצנה, לסיטואציה, שבאמת תפסת את הראש ואמרת, וואו, אני פה בקושי גדול מאוד.
מה אני אגיד לך? את יודעת מה? הנה.
שנראה שאתה אנושי, דה.
לא, יש, ודאי שיש, ודאי שיש. מה אני אגיד לך ש... כן, ודאי שיש. אני חושב שבתחום הזה של הקריירה קרה לי מקרה. אני ב-2011, איך שהשתחררתי מהצבא, נכנסתי לבנק, יועץ השקעות.
בבנק דיסקונט,
נכון? בבנק דיסקונט, יועץ השקעות, זה בעצם לקחת את כל העשור שלם הזה שאני מאחורי הקלעים בונה את היסודות ואת הרצון להיות איש פיננסי, ואתה מקבל בגיל 27 מפתחות לנהל 300 מיליון שקל של לקוחות בסניף ברמת הביט.
מטורף.
זה ההגשמה העצמית הכי גדולה שיש, ואני חיכיתי לרגע הזה. מיותר לציין שהקריירה הצבאית הייתה די זמנית, זאת אומרת, ידעתי שזה לא, זה עוד שנה ועוד שנה, בינתיים נתתי כל מה שאפשר, לקחתי מה שאפשר, אבל בניתי את החזון העסקי שלי, עשיתי לימודים לתואר ראשון, עשיתי לימודים לרישיון ייעוץ השקעות, והגעתי לבנק דיסקונט. כשאני הגעתי אליהם, הם חשבו שהגעתי מאיזה חללית לא מוגדרת, כי אני לא יודע אם את מכירה, בגדול בנקים זה בשלוש מפילים עת, ונגמר, אין לי מי לדבר, הייתי נשאר בסניף עד שבע. כל יום, כל יום. למה? לעשות עוד תחקור ועוד בדיקה, ועוד מה אפשר להציע ללקוחות, ועוד יזמות עסקית, והם לא בדיוק הבינו עם מי יש להם פה עסק, אני באתי להגשמה, ואחרי שנה וחצי נתתי מכתב פיטורים.
למה?
אני רציתי להתפטר. כי הרגשתי שאני מהיר מידה לארגון, אנחנו לא באותו קצב, בדיעבד רק משוגע עושה כזה דבר, אבל זה מה שהרגשתי באותו רגע, אבל בסמיכות למכתב הפיתורים הוצאתי מכתב לסמנכ״ל, ובו כתבתי את כל ההישגים שלי, שהם לא בפרופורציה למישהו שהוא באותו טווח זמן, והוא לא העיף אותי, הוא לא קיבל, והוא אמר בוא לשיחה, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה להיות מנהל? אני חושב שאני יכול לתת פה הרבה יותר, אני רוצה להיות מנהל כאן ועכשיו, לא מחכה.
וואו.
הוא אמר, תרגע, אתה... כדי להגיע לשולחן שלי צריך 5 שנים בבנק, אני הבאתי אותך אחרי שנה וחצי, זה אומר שאני מכבד אותך, עכשיו תרגע, ובוא נדבר לעניין. לפני שאני מוציא אותך לניהול, אני שולח אותך להיות סגן, במה שנקרא תפקיד זמני, כדי שתוכיח את עצמך, באיזושהי יחידה שאני צריך לפתח אותה, ואם תוכיח, יש על מה לדבר. מה שנקרא, אחד לאחד, עמדתי במילה, הוא עמד במילה, הבאתי תוצאות מאוד יפות, ונשלחתי באמת לקורס ניהול וכדומה. אז דיברנו על משבר, איפה המשבר? רצתי בבנק 5 שנים, והייתי מאושר ומסופק, וזה נעצר. בערך באמצע דרך זה נעצר.
מה זה אומר, זה נעצר?
זה נעצר כי הבנק כבר לא יכל להכיל אותי. את הריצה שלי, ואת האובר מוטיבציה הזאת, וכל הזמן לדחוף וכל הזמן קדימה, התוצאות היו נהדרות, אבל איזשהו מקום אמרו סטופ, זהו, עד לפה, זה התקרה שלך כרגע, תמתין בסבלנות עוד 2-3 לקידום הבא. וכן, זה היה משבר. זה היה משבר שהתחלתי לדוח בבנק, כי אני, מה לעשות, אני מבין שאני משלם גם מחיר על זה, אבל אני כל יום קם עם מוטיבציה וסל של... יעדים וצרכים, ככה זה, זה אני.
קיצצו לך את הכנפיים, אה?
מה?
פשוט קיצצו לך את הכנפיים.
כן, כי זה הארגון, הוא כבר לא יכל להכיל אותי, ונכנסתי לקוביה של הארגון, וזהו, זה מה יש, וזה בסדר, אבל לי זה עשה רק טוב, כי...
זה לא עשה לך.
לי זה עשה טוב, כי ב-2015, בגלל שראיתי שאני דואך, והקמתי את בימניב. הקמתי את בימניב ב-2015, מתוך המשבר הזה צמחתי, אמרתי, אני בונה לי אופציה לעצמאות,
מדהים.
מה בוער בי השכלה פיננסית, הקמתי את המכללה, אני רוצה להגיד לך שזה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים, בהיבט הקריירה, העושר שלי בלהעביר הרצאות לקהל הרחב, לחברות ולארגונים, אין לזה תחליף ולא יהיה לזה תחליף, ואני רוצה להגיד לך שעשיתי מאות קורסים, אלפי אנשים, כל מקום בארץ, סיכה, קריית שמונה, ראש פינה, דרום, צפון, הכל הייתי, ואני עדיין בשיא המוטיבציה והרצון. אז מהמשבר הזה, זה המשבר, היה לי תקופה לא נעימה, לא טובה, חוסר מוטיבציה.
כמה זמן חווית את התקופה הזו של המשבר?
בערך שנה.
אתה הולך עדיין לבנק כל יום, אבל מדוכא ו...
משתדל לעשות כמיטב, אבל הבעירה הפנימית הולכת ודועכת. הציפיות שלי מהארגון ומה שהארגון יכול לתת, זה לא אחד לאחד. ופתחתי עסק עצמאי נוסף על העבודה בבנק. הייתי מסיים את היום בבנק ב-4, ונוסע להרצאה ב-6 באופן עצמאי. הבנק אישר לי את זה, זה הפשרה בינינו, ואישר לי הכנסה נוספת. וזה היסודות של בימניב שאני מנהל אותה היום.
איזה יופי. ואיך אתה, אם אנחנו רוצים רגע שתעשה לנו בהירות, ממש בכמה משפטים, בקצרה, מה זה בימניב?
אוקיי. אז בימניב, קודם כל השם זה להיות מניב, להניב.
זה מאוד יפה.
זה גם מכללה להשכלה פיננסית, שהיום אנחנו בטופ 5 בשוק, אני מאמין, לפחות. קורסים בשוק ההון לבסיסי, מתקדם, יזמות נדלן, יזמות משקטאות, יזמות עסקית, כלכלה ותקציבים. נתנו גם קורסים בבתי ספר. אז השכלה פיננסית במובן הכי רחב שתוכל לדמיין.
אנשים שלא באים מהתחום הכלכלי, כמוני למשל.
ודאי. את יכולה להיות, ויש לי המון בפרופיל הזה שלך, שרוצים רגע להבין את המושגים הבסיסיים ולהתחיל להיכנס לעולם, מה זה ריבית, מה זה אינפלציה, ומשם הרגע איך אני מנהל השקעות. כן, המון.
כמה צריך להיות לבן אדם בשביל להתחיל לנהל השקעה? כן, מה, אנשים בדרך כלל, הדעה הרווחת זה, אני לא יכול לעשות השקעות, כי אין לי הרבה כסף להתחיל את ההשקעות הללו. אז האם ההשקעות הללו הם לאנשים שכבר יש להם כסף? אז איפה פה יצירת ההצלחה, מ-0 ל-100, אם כך?
אני אגיד לך, יש לי 3 קופיות שאני הרבה פעמים עושה הרצאת מבוא לחברות, ארגונים וכדומה, בכלל לענות על השאלות, מאיפה מתחילים, ממתי מתחילים. אז אני אומר את הדבר הבא, אם את בגיל 25, כן, וחסכת, עזבי רגע עכשיו כמה כסף, תסתכלי רגע את המספרים, 1,000 שקל שמת מהתזרים החודשי שלה, הצידה, והכסף לצורך העניין הלך להשקעות בשוק ההון, מדד S&P, לא משנה, הממוצע לאורך שנים. אם התחלת בגיל 45, 1,000 שקל הצידה, הגעת בפנסיה לאזורים של 1,200,000 חיסכון, מגיל 45, 1,000 שקל בחודש. אם התחלת בגיל 35, זה אזור 1,800,000. אם התחלת בגיל 25, את מגיעה לפנסיה עם 2.6 מיליון על 1,000 שקל בחודש.
שמעתם?
בואי נתחיל מזה.
שמעתם? ואם אני בת 52, אני אתחיל עכשיו לשים 1,000 שקל לחודש מים.
ולהשקיע בשוק ההון ולא לעשות כלום, פשוט לשים בצד, יש המון המון מוצרים היום שזה מאוד פשוט, לא להתעסק, לא לגעת, זה המספרים מה שההיסטוריה מלמדת, תגיעי לאזור מיליון.
מה זה אומר לשים בצד?
הוראת קבע, 1,000 שקל מהתזרים הולכים לקופת גמל או לתיק השקעות, וכל חודש קונים מוצר השקעה מסוים.
אוקיי, ואת זה מי מנהל לי? זאת אומרת, מי הנקודה הזאת אני כבר צריכה? אנשים כמוך? אני כבר צריכה אותך?
תן לי מה... אני טוען שאנשים כמוני צריך מגיל 16, כן? אבל אף פעם לא מאוחר.
כן, אז
אף פעם לא מאוחר.
אז זאת אומרת, זה בסדר שיבוא בן אדם שעד היום לא חסך, יבוא אליך דני, ואתה תנהל לו מעכשיו תיק 1,000 שקל כל חודש וכולי, וממש...
זה הדבר הפשטני ביותר, אבל מזה מתחיל. בשורה התחתונה, עוד לא דיברנו על חברת ההשקעות שלי, שכמובן כבר עמלתי קשות, אבל עם רישיון מרשות ניירות ערך, ואנחנו מנהלים כבר עשרות מיליונים עם כמות מאוד גדולה של לקוחות באופן אישי, וזו ההגשמה הכי גדולה שיש. בשורה התחתונה, בחברת ההשקעות שלי, אני חרתי לדגלי להיות פמילי אופיס למעמד הביניים. הכוונה היא, פמילי אופיס, אני לא יודע אם את מכירה את הזה, זה לקוחות $1,000,000 ומעלה, שמקבלים שירותי פרימיום, מה שנקרא מה שהם רוצים בעולם הפיננסים. אני בתזה שלי לבנות המודל העסקי, רוצה לתת ללקוח עם 50,000 שקל פמילי אופיס. ואני עובד מאוד קשה כדי להשיג את זה. זה שיחה פעם בשבועיים, זה הדרכות, זה כנסים, זה פודקאסטים, זה וובינרים, זה עטיפה שלמה, זה שיחה אישית, זה מנטורינג, זה הכל, ללקוח של 50,000. עכשיו, מה הבעיה של חלק מהאנשים? כן. אני מנסה לייצר פה שפה, השכלה פיננסית, שלא בריך עכשיו אחרי חודש תרוויח או תפסיד. אני מייצר לך עתיד פיננסית בשיח בינינו, ושווה את ההשקעה שלך. לעתים, למי שאין סבלנות, אז בודק אחרי חודשיים, הפסדתי 5% מה אני עושה. לא צריך להסתכל על מה העסקת אחרי חודשיים, צריך להבין את האופק. והיום אני חושב שהעולם משתנה, ולמי שלא יהיה יסודות פיננסיים, יהיה לו מאוד קשה להצליח בכל תחום שהוא. חייבים היום יסודות פיננסיים. וזהו, לכן שורה תחתונה, אני שיניתי מודל, אני מתחרה לצורך העניין בבנקים, שלא יודעים לתת את השירות שלי, ובטח בתנאי סף שאני רוצה להציע, מבחינתי לקוח עם 20,000, אני אתן לו ליווי מלא. יש לי גם לקוחות, הרוב שלי הוא כמובן יותר מזה, כן? זה מאות אלפים, אבל 20,000 אני נותן ליווי מלא, אין שום בעיה.
מדהים, תראה כאילו איזה מנובר עשית אחרי שבבנק דיסקונט דיכאו אותך, קיצצו לך את הכנפיים, לקח לך בערך שנה, קודם כל לרפא את כאבי קיצוץ הכנפיים, והיום אתה מתחרה של אותו בנק שרצית להתקדם שם, שזה...
לגמרי.
זה שיעור, זה שיעור יפה מאוד לתת למאזינים ולצופים שלנו. אם אתה יכול רגע לפשט את זה לאו דווקא לעולם הפיננסים, איך היית מסכם את זה כטיפ, רגע, לתת תובנה למאזינים שלנו שלא יישברו כשמקצצים להם את הכנפיים?
אני באמת מאמין בזה, במה שאני עכשיו יענה לך, זה האמת שלי, אבל אני מניח שכל אחד יש לו גם מחשבות שונות או מבנה אישיות שונה. אני על כל משבר שנתפס כמשבר, מברך אותו. אני חושב שמשברים מובילים אותך לצמיחה, וללא משברים אתה לא באמת מעריך צמיחה. ואם נשים רגע את האמת, אין קריירה ללא משבר, אין הגשמה ללא משבר, ואין הצלחה ללא קשיים. אם יספרו סיפורים, זה סיפורים, זה סיסמאות, אבל זאת האמת. ואם אתה קם בבוקר ומבין שמשבר זה חלק מהדרך להצלחה, אז אתה מקבל עוטף אותו וקם ממנו. עברתי משברים, גם אישיים, גם כמו כל אחד. הרעיון הוא לקבל, לחבק ולצמוח. ולא בסיסמאות, באמת, באמת.
לגמרי, כאילו, אני גם אומרת את זה על עצמי, ואני יכולה להגיד את זה עליך, ואתה אמרת את זה, שאנחנו חיים את הקלישאה, ולכן היא לא קלישאה. זה ממש אחד על אחד בחיים שלך, בחיים שלי, ובחיים של עוד הרבה אנשים. אז, ושימו לב, גם בתוך התובנה שאתה אמרת כאן, אז הכנסת שוב את האלמנט של, אל תסתכלו לטווח קצר, תאמינו כאילו לטווח ארוך, שכל משבר הוא הזדמנות להצלחה. אפרופו, שאמרת שכשמשקיעים, אם אני לוקחת אותך, אם אתם לוקחים עכשיו את דני, איך תקרא לזה? יועץ ההשקעות? איך קוראים לזה?
אני קורא לזה תכנון פיננסי וליווי השקעות אישי, אבל כן.
אז גם אם שמתם 50,000 שקל, שלאחד זה המון, ולשני זה כלום, אל תסתכלו אחרי יומיים, תראו שהפסדתם 5%, ואז תגידו, זה לא הולך, די, אני מוציא את זה. כי זה לא, פה אין הצלחה. אתם לא יכולים לייצר הצלחה בראייה לטווח קצר, בראייה של אותו רגע. אתם צריכים רגע מרווח נשימה, בדיוק כמו שאנחנו חווים קשיים, והרוק אנד רול, זה הסלעים האלה, אתה מדבר על הסלעים האלה, כשאני חוטף, כשאתם חוטפים סלע בחיים שלכם, שנייה, תתגלגלו. תתגלגלו, תנו לזה זמן, מרווח נשימה. I dig you?
לגמרי, ואם נמשיך במשפט פז את מה שאת אומרת, עם כל העניין הזה של דיסקונט, ואולי אפילו צבא, לא הייתי מגיע למה שהגעתי ללא שתי התחנות האלה בחיים.
לגמרי.
לא הייתי מגיע. יש להם חלק מכריע בבנייה של האישיות, בבנייה של הבגרות, ואני מוכיר לכך המון. וזה תחנות שצריך לעבור, ומשפט נוסף, אני מניח שיהיו לנו פה בפודקאסט הזה מאזינים צעירים, בדור של של חבר'ה 20 עד 25 היום וזה, אני כן מזהה שם עולם חדש בתפיסה שלהם, הם ווינרים, הם יזרמים, הם תותחי על, אבל הם לא סבלנים. ויש לזה מחיר לעתים, כי במקרה שלי, בגיל 17, תכננתי את 27. אני הבנתי שאני צריך לעבור תחנות כדי להגיע להצלחה, והיום הדור הצעיר פחות שם, וזה בסדר.
דבר אליהם עכשיו, אתם שומעים? זה מה שיש לדני להגיד לכם. קחו מרווח נשימה, כאילו קצת סבלנות, אוקיי? זה מה שאתה אומר להם?
לחלוטין, לחלוטין. אני נפגש עם עובדים, אני רואה את הקהל, אני חי אותו, חלק גדול ממנו הם לקוחות שלי, הם לקוחות שלי. יש אנשים טלנטים מטורפים, אבל אני כן מזהה את הכאן ועכשיו והמיידי, שהם רוצים להצליח, וזה לא יכול לעבוד על כולם. לא כולם יכולים כאן ועכשיו להצליח, לא כולם. יהיו כאלה שיקשלו, יהיו כאלה שלא יהיה להם מקום, ויהיו כאלה שיצטרכו להיות סבלניים במשכורת X או וכדומה. זה דרך העולם, צריך להתאים את עצמכם.
זאת אומרת, אתה מתאר פה תופעה שמאוד ידועה לכולנו, כל מי שמעל גיל 40 צופה בדור הם דור ה-Z, איך הם נקראים?
זה כבר Z וה-Y, אבל כן, גם Z וגם Y, אבל כן.
הרבור של ה-Y וה-Z, בדיוק גם בתפר ביניהם, שאנחנו, הדור הקודם, אני ואתה, מזהים אצלם את תרבות האינסטנט, שזה בא מהרשתות החברתיות, וזה בא מהטיק טוק, שאנחנו מעלים משהו, בוא נקרא לזה סוג של מוצר, אוקיי? כל יוצר תוכן הוא מעלה סוג של מוצר, ומיד מחכים ללייקים, לתגובות, לזה. אז בשוק ההון, אני מבינה, תגיד לי אם אתה טועה, בואו, זה לא ככה, ואם אתם רוצים להתאשר ולהצליח, תמשיך אותי.
צריך סבלנות, צריך עבודה קשה, וצריך לדעת גם לעבור כישלונות, כי רק מזה בונים, ועוד משהו. יבוא יום בסופו של דבר, שלא יהיה לכולם מקום להיות יזמים, זה מה שכולם רוצים להיות. יזמים עצמאיים, וזהו, לא רוצים לעבוד אצל בוסים יותר, לא רוצים היררכיה יותר, מבין, העולם בהחלט הולך לשם, אבל לא לכולם יש מקום להיות יזמים, לא כולם בנויים להיות טלנטים כאן ועכשיו, יש כאלה שצריכים להתבשל, ובשביל להתבשל אתה צריך לעבוד בארגון, אתה צריך לדעת לקבל היררכיה, צריך לדעת להיות סבלני, וזה הסיכון הגדול של הדור.
וואו, ציינת פה עכשיו משהו שמאיר עיניים.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אם אנחנו כבר פותחים, כי הדור הזה חשוב לי, זה הלקוחות שלי.
כן, זאת נבואה כזו, שמה, אז לא כולנו נוכל להיות יזמים? וואו.
ממש לא, זאת האמת. ממש לא. ודאי, הדור הזה יהיה הרבה יותר יזם מהדור שלנו. יהיה להם הרבה יותר אירועים הצלחה מיידיים, אבל אי אפשר שכולם, כולל כולם, יהיו יזמים. אין שוק מספיק גדול לזה. ויהיו כאלה שיצטרכו להיות גם בוסים טובים כשכיר. מה לעשות? צריך סוג של איזון בעולם העסקי. עכשיו, בנושא הזה של השכיר, כי גם אני מעסיק עובדים, וגם לי יש שותפים מדהימים ועובדים מדהימים, ואני גם רואה לקוחות. אני נותן טיפ מאוד מאוד חזק היום, בעיניים שלי.
כן.
סיפור של האקדמיה, מתחילים ללמוד תואר ראשון וכדומה, האקדמיה מאוד מאוד חשובה. בעולם של היום, כשאתה מגיע למעסיק לרעיון עבודה, הוא בודק קודם כל כישורי חיים. הנה אני אומר, כישורי חיים, מה שנקרא עבודה תחת לחץ, יצירתיות, תרומה לארגון, יכולת הנגשת מידע, ועוד 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 ועוד, כישורי חיים. עשית תואר, הכל טוב, מכובד, אני רוצה לראות כישורי חיים גם הרבה מעסיקים. כישורי חיים צריך ללחך ידיים, צריך לצאת מהאינסטוש, צריך להיפגש עם אנשים, צריך לחוות כישלונות, צריך לדעת לעבוד תחת לחץ, לא הכל מיידי. ולכן יש פה סיכון ויש פה הזדמנות, צריך לדעת נהלת.
וואו, זאת אומרת, אתה כאילו הולך נגד הזרם במה שאתה אומר, כי כולנו היום בתוך הריבוע הזה של הרשתות, גם אנחנו עכשיו, אנחנו בזום, דרך אולפן ההקלטה שיש לי כאן, של הפודקאסט, של סופרקאסט, ועדיין, אם אנחנו בתוך הריבועים האלה, אז כל הדור הזה של בני ה-20 וה-30, איך אתה בא ומוציא אותם משם? כאילו, איך אתה מעיז, אתה יודע, זה כאילו להגיד, איך אתה מעיז לעשות כזה דבר. כאילו, אתה צועק, המלך הוא עירום, אתה הנער הזה שצועק, המלך הוא עירום, צאו רגע מהקוביות ומה?
אני יכול לתת לך דוגמה מהאסטרטגיה העסקית שאני נוקט בה עכשיו, בימים אלה, כן?
אוקיי.
אני לא אלוף ברשתות, אני מחזק את העמדות, יש לי הרבה איפה להשתפר. אני רוצה להגיד לך, ואני גם עניין של ערכים, ואני גם ממליץ למאזינים. אפשר לשווק בהמון המון אפשרויות היום. הכל משווק, הכל באונליין. אבל לעתים, בעולם עסקי, יש דבר שנקרא רוויה. יש יותר מדי ממשהו, הוא כבר לא אפקטיבי. אז דווקא בהפוך, לך למשהו שכבר זנחו אותו. וכן, אני אומר, תקלו זום אאוט על עולם גדול יותר, כי כשמפרסמים שעון למחירה, אחד, ויש ערך מאוד מאוד גדול באונליין, הערך הזה הולך ופוחד כשיש כבר 100 פרסומות של שעון על אותו דבר אחד אחרי השנייה. וזו תופעה שאני מזהה בה כרגע, שיש רוויה בהמון תחומים שזה מאבד את זה. ואני מקבל טלפונים מלקוחות, דני, אפשר לדבר איתך? אתה יכול רגע לענות לי על שאלה? אני אומר לו, כן, אני איתך. עייפתי, חיפשתי שוק ההון ללמוד, קיבלתי 100 אנשים שעושים אינסטוש, וזה, אין לי כוח לזה. אני יכול לבוא לראות לך אחד על אחד? כן, נגמר נרשם, זאת אומרת. העולם העסקי מייצר גם חורים, וזה לא רק דבר אחד, צריך לראות את התמונה הגדולה. לדוגמה, אני החלטתי לפני חודשיים, שחלק מהקורסים שאני עושה, יהיו קורסים אונליין, על פי היסודות כרגע של אינסטוש וקשרים והכל, ויש לי קורס ברמת גן 30 איש, אבל התעקשתי, לעשות עכשיו שתי קורסים, למי? מוכוונים לאוכלוסייה הדרוזית, למגזר, ואני פתחתי בכבוד רב ובהערכה גדולה קורס באוספיה, והלכתי בקורס הזה אחד על אחד לאנשי העסק, דפקתי בדלתות וישבתי בבתי הקפה, ו-22 נרשמים הגיעו מפגישות אישיות, כמעט כולם.
מדהים.
מעט מאוד אונליין.
מדהים.
והלבן בעיניים הזה, פתח לי דלתות מדהים, ואני עכשיו פותח עוד קורס כזה, בירקה, בלי שיווק, לקחת את הרגליים וללכת.
בלי שיווק דיגיטלי אתה מתכוון.
מה?
בלי שיווק דיגיטלי אתה מתכוון.
בלי שיווק דיגיטלי, כן. מתאמים פגישות, מגימים, יש שיווק ודאי, אבל בווליום הרבה יותר נמוך ממקומות אחרים. ולכן מה שאני מנסה להגיד, שהעולם נלך למצב שיש רוויה, ואז כל מי שבנה את כל המודלים שלו רק על האונליין, יכול להתאפס, מה שנקרא עם המכסיים למטה, ויגיד, אופ, 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 אני כבר באוקיינוס, לא כזה, זה, פתאום יש לי יותר מדי מתחרים, כי כולם כבר שם, אבל בינתיים לא פיתחת מספיק אישורי חיים, כי לא יצאת מתוך המיקרופונים ועניינים, לא באמת נפגשת עם אנשים, לא באמת חווית כישלונות, ואז יהיה לך בעיה בכישורי חיים שלך להיכנס לארגון צפי. זה דברים שצריך לשים אותם, ואני מאמין שאנחנו ניפגש. הסייקל יחזור.
מדהים. שבעצם אתה מדבר על תקשורת בין אישית, שזה עושה לנו קלוז'ר מאוד יפה לתחילת הפרק, שאמרתי, אני רוצה להכיר את הבן אדם שאתה, דני, ולא רק את המנכ״ל וכל מה שאנחנו מוכרים ברשתות, הפסדה הזו. כי כשהלכת ועשית פגישות אחד על אחד בעסקים באוספיה, וואלה, סגרת אחד אחרי השני, עסקאות, אנשים הצטרפו לקורס שלך, כי זיהו את מה? זיהו את הבן אדם שאתה, אוקיי? כי לעשות כסף ולמצוא יועצי השקעות, יש עוד. לא חייבים רק לקחת את השירות של דני, אבל זיהו את הבן אדם שאתה. ופה באמת אתה מזמין, אני גם מזמינה את כולם. תגיד לי רגע, שאלה עכשיו אישית של שנינו, אף אחד לא שומע. השיחה שלנו עכשיו, זו פגישה, זה בין אישי נקרא? איך אתה מחשיב אותה? אנחנו נפגשים כרגע?
תראי, אני תמיד מעדיף פרונטלי, יש לי אולפן פה שאני מזמין את הפיזית להגיע.
יש לך אולפן? איך לא? לי, יש לך אולפן, איך לא אמרת לי, הייתי מגיע.
אני גם אזמין אותך, אנחנו נעשה את זה גם בצד השני. אבל כן, אני עושה גם פודקאסטים פיזיים, מגיעים, אין תחליף, זה מה אני חושב. ללבן בעיניים וללחיצת יד פיזית, אבל גם זה ערוץ נהדר, וזכיתי לפגוש אותך, ותודה לאוליסם ששידך בינינו, זה העולם, בואו לא נתבלבל, אנחנו חלק מזה. זה ערוץ נהדר, וזה ערוץ יעיל, וזה ערוץ זריז, ואנחנו מנגישים כל אחד את מרכולתו, מה שנקרא, אז אני מברך על זה לגמרי. כן, זאת גישה. גישה שיש לה מקום, ואני שמח על כך.
אוקיי, תודה. אני למשל בקבוצת סיכון, אז אני הרבה בשנתיים האלו נפגשת עם אנשים בזום. אז תודה לאל קודם כל שיש את הזום. כן, זה עדיין לא האינסטוש וכל תרבות האינסטנט. בכל זאת יש כאן מפגש, ובכיף, אני ראה עוזרת, הזמנת אותי, אני אגיע. אני רוצה לקראת סיום. יש לי שתי שאלות שעדיין לא סגור לי שם, לא סגורה לי שם הפינה. קודם כל, אני רוצה לחזור רגע לילדות שלך. איזה ילד היית? עוד במולדובה, לפני שעלית לארץ, באיזה גיל עלית? מה? תספר לי רגע. איזה חשב? מה הוא
הרגיש? נולדתי ב-84 בקישינב במולדובה. עליתי באוגוסט 90. ישר לסדרות, עיירת פיתוח, הגענו דרך משפחה וכדומה. הנה אני אומר בקנות, בכנות. מה, סליחה?
אתה ואימא ושתי אחיותיך?
אחיות נולדו פה, מאבא חורג, אימא וסבא, אבא שלי.
וסבא, אוקיי. אז רק שלושתכם.
רק שלושתנו, גידל אותי. בגדול, הזיכרונות שלי משם זה קרוב לאפס. אין, כמעט אין זיכרונות.
וכמה היית?
עליתי בגיל שש, כמעט שש.
שש.
כמעט ואין זיכרונות בכלל. וואו. קצת עמום כזה עם סבא בבילויים וכל מיני כאלה. ופה מהר מאוד נכנסתי, תקלמתי חברים שעד היום חברים שלי מכיתה א', בסוף סדרות זה עיר קטנה, זה מגובש, והרבה הרבה עושר, הרבה דברים שליהנות מהדברים הקטנים. אהבתי את זה מאוד.
אתה טיפוס אופטימי, איזה מזל אתה.
בתולה.
אוקיי, אתה ממש טיפוס אופטימי, זאת אומרת, לא משנה כמה החיים יזרקו עליך סלעים, אתה תמיד כאילו, איך אתה עושה את זה? לוקח את ה-bright side of the... מונטי פייתון, כן.
מה שנקרא, בקורס ניהול בבנק דיסקונט, המאבחנת, שם פסיכולוגים וכל מיני כאלה, לפני שהייתי מנהל, אז היא אמרה, אז עושים לך אבחונים וכל מיני כאלה, תגיד, איפה אתה הולך? בדיוק סיימנו את הקורס, הביאה לי את הערכה וכדומה. איפה אתה הולך עכשיו? כי כולם בים, הם בחופשה. ואלה, אני, יש לי פה איזה משרד, אני הולך לעבור. אומרת, למה אתה עושה לך את זה? אומרת, כי עוד יומיים יש לי הרצאה, אני חייב לבנות אותה.
וואו.
למה אתה עושה את זה לעצמך? איפה הברייקים? אני אומר, ברייקים יש במוח, אני מוצא, יש לי את הברייקים שלי, אבל ימה, תשמע, אתה הישרדותי, אין מה לעשות. זה ה-DNA, אתה הישרדותי, זה מה שנבנה מהילדות. וזה לא ישתנה, וזה ככה היינו כולם, כל הסביבה, דרך אשתי, דרך חברים, דרך כולם. וכשאתה הישרדותי, אתה חייב להיות אופטימי.
יפה.
זה הולך ביחד.
איזה חיבור.
כן.
כי אתה יודע, אני מכירה לא מעט אנשים הישרדותיים, שדווקא מהמקום של ההישרדות הם מאוד פסימיים. הם אומרים לי, מה, אני חייב לחשוב על הדברים הרעים, כדי להתכונן אליהם ולצלוח את הדברים הרעים. זאת אומרת, הישרדותי לאו דווקא מביא למקום האופטימי. אתה מודע לזה?
לא. אין לי את המודעות הזאת. כי אני רואה מציאות אחרת, אני לא מחכה לקשיים וכדומה, אני מבין שהם פה כל הזמן. כל הזמן, ואני לוקח אותם מראש, ואפשר להיות יותר מופתע לחומרה, וזה קורה כל הזמן. אני לא נופלים, זה לא חיים ורודים. אבל אני מרוצה מכל יום ומכל דבר, ומתמודדים. העניין, אני לוקח את זה להתמודדות ולאופטימיות.
שזה מדהים, מדהים בפני עצמו, כל הכבוד. כי עצם המילה הישרדותי, ה-state of mind של להיות הישרדותי, הוא לא בהכרח מחבר למקום אופטימי. אז זה מדהים שעשית את החיבור הזה. סטטיסטית, הוא מחבר למקום פסימי. אז אתה לקחת את זה דווקא למקום האופטימי, שזה מדהים. בתקופת הקורונה, איך התנהלת בקורונה? יש לך איזה סיפור אחד מרגש שהצלחת לעזור לו?
אז כמובן שכולנו גם עברנו לאונליין, גם בכל הקורסים וכדומה, ושינינו מודל עסקי ועשינו התאמות. לי אישית זה עשתה רק טוב לעסק, כי באו המון 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 חבר'ה לעולמות של ההשכלה הפיננסית וכדומה.
יש איזשהו סיפור של מישהו שהתרסק, או לא יודעת, איזשהו סיפור מרגש, שאתה בזכות בימני וכל מה שאתה עושה, הצלחת לעזור לו? דוגמה ממש ספציפית?
אני חושב שבייעוץ השקעות שעשינו, מנענו הרבה הפסדים ללקוחות, והרבה החלטות לא נכונות, וגם ידענו מתי לא להכניס אותם להרפתקות מיותרות. אז כן, פה מנענו לא מעט כסף ללכת לטמיון. בצד של, של משכנתאות, שאנחנו מסייעים, אז כן, נתנו כמה משכנתאות, ועשינו כמה עבודות בבנקים לטובת הלקוחות, הצגנו לקוחות. אבל רוב הסיפורים של זה, לא היה לי משהו דרסטי ש-0 ל-100. הרבה עזרה, מה שנקרא step by step.
כן, אוקיי. אז לקראת סיום, אני בדרך כלל אני, קודם כל אני מכתירה אותך לרוקנרוליסט של החיים. אז ראה, הוכתרת, אתה הרוקנרוליסט של החיים.
תודה.
המספר כבר 50 ו... כן, אתה חתיכת רוקנרוליסט של החיים, לא סלעים קטנים, בוא, וגם אתה גם מכשיר אנשים להיות רוקנרוליסטים של החיים, ואתה עוזר להם להמשיך להתגלגל על אף הסלעים ברמה הכלכלית, אבל בעצם אנחנו יודעים שהרמה הכלכלית וכסף זה בסופו של דבר קודם כל הנפש. וגם הרוח, כי אני רואה ממך המון רוח, על אף שאתה איש ריאלי של כספים, אבל יוצאת ממך העילה של הבנפיט הנפשי, הרגשי, הרוחני. אז בדרך כלל אני שואלת ישר, תן טיפ אחד למאזינים, אתה נתת אין סוף טיפים וגם טיפ אחד מאוד מרכזי. בא לך להגיד אותו שוב ככה בבהירות, בסוף השיחה שלנו?
כן, עסקנו בדור הצעיר Z ו-Y, אני חושב שהוא מייבים בהמשך את המציאות ואת המהפכה שמתחוללת פה, אבל כן, נתתי להם פה טיפים מאוד משמעותיים, אבל הייתי אומר, אם אני אנסה רגע לראות את לחבר את כל הנקודות ואת כל הקהלים וכדומה, אני חושב שכדי להגיע להצלחה, חייבים סבלנות, חייבים יכולת תכנון, ארוכת טווח, אבל הדבר הכי חשוב, ואין עליו עוררין בעיניים שלי, זה בעירה פנימית, אש שאתה קם איתה, שאתה הולך איתה, והיא בוערת כל הזמן, ובסופו של יום המבחן הוא מבחן עקרית. אם אתה קם בבוקר ויש לך אש, אתה תצליח.
גם.
ברגע שהאש יורדת, ואתה נכנס לרוטינה של החיים, אני קורא לזה מסלולה, לא רוצה להגיד מילים זה, אבל אני קורא לזה מסלולה בינוניות, זאת האמת שלי, ומסלולה בינוניות בא ואומר 8-3, 3 זה XYZ, אני נח, זה בן אדם שמאושר בהרבה דברים, אין ספק, שאולי לי אין אותם במקומות מסוימים, אבל זה בן אדם שלא יכול להגיע לרוק אנד רול, ככה אני חושב, כי אין בעירה.
לגמרי.
אז כל עוד יש לי את הבעירה, אני לא יודע אם היא תחבא אי פעם, אולי, לא יודע, בינתיים ממש לא, אז זה מה שהייתי רוצה. ופה אין לי סוד או מתכון, זה המון המון ערכים אישיים, אז הטיפ הכי גדול, לא משנה באיזה גיל אתה, מה נקודת המוצא שלך, תחשוב עם עצמך ותמצא את הבעירה שלך ותדליק אותה. וברגע שזה דולק, אי אפשר לעצור.
מדהים. שזה בעצם יהפוך כרגע להיות שם הפרק, כאילו, לגמרי, לגמרי. זה איך לייצר את הבעירה הזאת. כי ללא בעירה באמת אי אפשר להתקדם. אז הבעירה הזו היא התשוקה, נכון? אתה מדבר על התשוקה, האש הזאת שמובילה אותך קדימה כל בוקר מחדש.
תשוקה, הגשמה, זה המקומות.
לגמרי.
זה המקומות.
זה מה שאתה מקרין, דרך אגב, זה מה שאתה מקרין. אתה יודע, יכולים להיות אנשי כספים אפילו לא פחות טובים ממך, אבל ברגע שאין בהם את הבערה הזו, וואלה, אני לא ארצה לשים את גורלי בידיהם.
גם יכול להיות.
ובהמשך
לזה, רק משפט אחד, כי זה מוקלט, בכל זאת עוד 10 שנים אני ארצה לראות את זה. אני כן מאמין בחזון שלי פה בישראל, אולי גם בהמשך, כן להיות חברה הפרטית הגדולה בישראל בתחום הפיננסים. אנחנו התחלנו מהלך, ואנחנו נגיע לשם, זה עניין של זמן, אבל זה יהיה שונה. זה יהיה מוכוון לקוח, זה יהיה מוכוון שירות, זה יהיה השכלה פיננסית רבתית, ולקוחות שהם כאילו קטנים יקבלו פה פלטינום, גם אם זה לא הכי רווחי, אבל זה מה שאנחנו רוצים לייצר, וזה יקרה.
מדהים, אז כבר אני רוצה לקבוע איתך שיחה אישית לגביי, שלא תהיה מוקלטת, ואני בטוחה שאני אוכל לעזר בך. שאלה אחרונה, דני, מה הדבר הראשון שתגיד לאלוהים כשתגיע לשער שם למעלה?
תודה על כל דקה שנתת להיות למטה.
להיות למטה, מהמם, מהמם. ובזה אנחנו נסיים. המון תודה, דני בריטמן.
תודה רבה, את מדהימה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, דני. דני בריטמן, מייסד ומנכ״ל, בימניב, יועץ השקעות, מרצה, ואיש קסום. היית נבחרת השראה של אדם אחד, שלא יכולתי לבקש יותר טוב מזה. תודה רבה, דני.
הרוקנרול של החיים. פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.